שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ. עוד 8 ימים לבחירות, שאחריהן ממש לא ברור איזה ממשלה נקבל, אבל די ברור עם איזה אתגרים נתמודד. פקקים, יוקר מחיה, משבר כלכלי עולמי שאולי גם יגיע אלינו, כולם יחכו לממשלה הבאה, הם לא הולכים לשום מקום. במשרדי הממשלה אמנם עובדים רק בהילוך ראשון או שני, אבל חלק מהדברים שנבחנים שם כיום עשויים לעלות על שולחנה של הממשלה הבאה די בקרוב. ברשות המיסים למשל בוחנים תוכנית לשינוי שווי השימוש ברכבי חברה, מה שנקרא ליסינג, כך שהוא יתבסס על היקף השימוש ברכב ולא על שווי הרכב. נסעתם הרבה בכבישים הפקוקים? תשלמו יותר. החזקתם רכב מאוד יקר רק בחנייה ורק למעט נסיעות? תשלמו פחות. האם זה יעבור? דניאל שמיל, כתב הרכב, יסביר. ראש מדינה מסיים שתי קדנציות ואמור לפנות את מקומו, אבל הוא נדבק לכיסא ורוצה עוד ועוד להשתלט ולשלוט. נשמע לכם מוכר? ובכן, זה מה שקורה כעת בסין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. נשיא סין, שי ג'ינפינג, לא מסתפק בעשר שנות כהונה, וכעת הוא מעמיק את אחיזתו לכהונה נוספת. האם זה בגלל איזו הצלחה מיוחדת? לא בהכרח. המשק הסיני צמח ברבעון השלישי בקצת פחות מ-4%, שממושגים סינים זה ממש האטה. גם בורסת הונג קונג פחות אוהבת את המהלך הזה, והיא מגיבה היום בנפילה של כמעט 6%. דפנה מאור, עורכת החדשות הגלובליות, תספר מה קורה במעצמה הזו. האינפלציה שחזרה לחיינו בשנה האחרונה עושה טוב למאזני הבנקים, אבל לא בהכרח ללקוחות. בחודש ספטמבר הציבור הזרים כ-50 מיליארד שקל לפקדונות בנקאיים, שמשלמים ריבית מאוד נמוכה, ודאי בהשוואה לזו שאפשר לקבל למשל בקרנות כספיות, שהן גם נותנות הרבה יותר נזילות. מדוע זה קורה? אסא ססון כותב בדה מרקר הבוקר שזה בגלל שאנחנו פשוט פריירים. אז הוא יהיה איתי ויסביר ונראה מה אפשר לעשות בעניין הזה. יאללה, מתחילים. שלום לדניאל שמיל.
שלום סמי.
כתב הרכב, תשמע, פקקים, זה לא נושא חדש. המערכת הפוליטית עסוקה בבחירות, אז אני לא יודע כמה זה מעסיק אותה כעת, אבל זה בטח יעסיק אותה ברגע שתקום ממשלה חדשה. ובינתיים, מה שנקרא, על אש קטנה, מבשלים כל מיני רעיונות וכל מיני החלטות במשרדי ממשלה, אנחנו לא יודעים מה מזה יצא לפועל. אחד מהם קשור בנושא של תחבורה באמת, וכדי לטפל בזה, יש איזו החלטת ממשלה מחודש יוני, שאומרת שצריך להוריד קצת את המכוניות הפרטיות מהכביש, או למצוא פתרונות חלופיים, וזה בהחלט ראוי ונכון שצריך לעשות את זה, כי אין מה לעשות, ייקח הרבה מאוד זמן עד שמערך הרכבת הקלה והמטרו וכולי יהיה זמין, אז צריך לעשות משהו. אז אחד הרעיונות שנבחנים זה לבוא ולהגיד, מי שיש לו רכב צמוד מהחברה, מה שנקרא רכב ליסינג או רכב חברה, אנחנו נמסה אותו לא לפי השווי של המכונית כמו שיש היום, אלא לפי הנסועה הכוללת שלו. נוסע הרבה, ישלם הרבה, נוסע מעט, ישלם מעט. מי שבוחן את זה, זה רשות המסים, ואיך זה יעבוד טכנית?
עדיין לא יודעים בדיוק איך זה יעבוד טכנית, יש כל מיני אפשרויות, אפשר להתקין רכיב במכונית שלא מדווח על מיקום, אלא רק מדי פעם בשנה שולח קילומטרים.
זה אומר שלא משנה אם אני נוסע הרבה באיילון או הרבה בכביש אפולה חדרה, לצורך העניין?
הדרך האידיאלית, וזה גם נכון למס הנסועה שעליו מדברים בהקשר של מכוניות חשמליות, זה באמת לבדוק מתי ואיפה אתה משתמש. בוודאי שאם אני עכשיו נוסע ב-4 בבוקר, אני לא מכביד על התנועה, אבל אם אני מצרף הפרקים באיילון, כן. יש כאן המון בעיות בדרך. יש בעיות של לבדוק באמת איפה אתה נוסע ומתי בלי לפגוע בפרטיות. אחר כך יבוא ויגיד, רגע, אבל יש נסיעות שהן נסיעות עבודה. מה לגבי טכנאים או אנשים שמתוקף התפקיד שלהם, למשל קציני צהל, צריכים לנסוע הרבה מאוד קילומטרים, הם ישלמו כמו עובד הייטק שלוקח את המכונית לטיול בשטח כל סוף שבוע. יש פה כל מיני שאלות שצריך לפתור אותן. כרגע הנטייה למיטב ידיעתי ברשות המסים היא להסתפק באיזושהי מדידה שנתית של הקילומטראז', וגם כאן יש בעיה, כי מכוניות ליסינג לא מגיעות למבחני רישוי פעם בשנה. צריך איכשהו לבקש מהעובד לדווח, או למצוא איזו מערכת שתבין כמה קילומטרים באמת אדם נוסע בשנה.
צריך קודם כל להגיד שיש בישראל משהו כמו 300,000 רכבי ליסינג.
מכוניות צמודות, כן.
אוקיי, וכמה הקילומטראז' שעושה מכונית ליסינג בהשוואה לקילומטראז' הממוצע שעושה מכוניות אחרות?
אז זה מטורף. כלומר, הקילומטראז' הוא פשוט כפול, הוא ממש כפול, וזה עקבי לאורך ממש שנים, גם אפילו בשנת הקורונה, שבה כולנו נסענו מעט, אז נהגי הליסינג נסעו מעט כפול שתיים, ולא את הקילומטראז' הרגיל.
רגע, מכונית בעלות פרטית זה בסביבות 15,000 קילומטר
משהו כזה,
בשנה,
כן.
וליסינג זה 28,000.
כן. נכון.
אגב, הרבה פעמים הטייה הזו קשורה לזה שאם יש במשפחה מכונית פרטית ומכונית ליסינג, אז יעדיף אולי לעשות נסיעות ארוכות
בדיוק.
בליסינג. אבל אם לא היה ליסינג, אז הם היו עושים את הנסיעות האלה ברכב הפרטי.
יותר מזה, כשאני צריך לבטח את המכונית הפרטית שלי, שואלים אותי אם זו המכונית עיקרית, ואם יש מכונית אחרת במשפחה שהיא במקרה ליסינג. אם כן, אני אשלם פחות על המכונית הפרטית, כי הביטוח מעריך שאני אשתמש בה פחות. זה די מדהים. צריך להגיד, אבל שיש פה גם הטעיה מובנית. מי שכבר מראש לוקח ליסינג, אלה הרבה פעמים אנשים שנוסעים הרבה. כי שווי השימוש גם היום הוא לא זול, וזה מעודד אנשים. אוקיי, אני אבחר באפשרות הזאת, אם אני משתמש הרבה במכונית, וכך יש מין מכונה שמאכילה את עצמה, אני לוקח מכונית בליסינג, שווה להשתמש יותר, אני משתמש יותר, ואני דבק באפשרות הזאת כבר לאורך זמן.
אגב, למיטב זיכרוני, עשו שינוי בשווי השימוש לפני 10 שנים, אולי כאן. קצת יותר, שבו גילו שבעצם שווי השימוש הוא נמוך מדי, נכון. ביחס בעצם לעלות של הדבר הזה, והעלו אותו באופן משמעותי, והשאלה, האם זה בלם את הגידול המועט שהיה עד אז במספר רכבי הליסינג?
אז זה בלם אבל לא הוריד. כלומר, כמות מכוניות הליסינג נשארת יחסית דומה, כ-300,000 מכוניות. אנחנו רואים שגם חברות הייטק בינלאומיות שפועלות בארץ לא ממהרות לתת מכונית לעובדים. זה הטבה שנשארה בעיקר בחברות ישראליות, גם בהייטק, גם בתעשיות ביטחוניות, אבל היא קיימת, זה לא משהו שהשתנה. אנחנו רואים שהחלק של חברות הליסינג מכלל שוק הרכב קטן, וזה דבר חיובי, כי אז זה אומר שההנחות הגדולות שפעם יהיו שמורות רק לחברות הליסינג אולי מצטמצמות, ותתחיל מתישהו גם תחרות יותר גדולה על הלקוח הפרטי.
כן, עכשיו תשמע, המלאי. אנחנו יודעים גם שיש החלטת ממשלה שבינתיים בעטו אותה לכיוון שנת 2025 לאגרות גודש,
נכון.
בעיקר בכבישים העמוסיים. והשאלה היא אם הרעיון הזה לא מתנגש באגרות הגודש, האם זה כאילו זה כנס על כנס, נקרא לזה צריך
בכל מקרה אגב יהיה כנס על כנס, צריך להגיד, כי גם היום בארץ תהיה אגרת גודש, אתה עדיין תשלם בלו על הדלק, שבלו זה לחלוטין מס שימוש.
נכון.
תמיד יהיה מה שנראה שמתחיל לקרות והוא חיובי, זה להעביר את המשקל, שהוא משקל כבד, המיסים בארץ הם כבדים, אי אפשר לסובב את זה אחרת.
המיסים על נושא הרכב.
על הרכב, כן, כן. המיסים כל מה שקורה על מכוניות, לשימוש ולא לבעלות. כלומר, מס הקנייה על מכוניות חשמליות עולה, אבל הוא צפוי לעצור בערך בכ-40%. זה חצי מהמיסוי על מכוניות בנזין. אנחנו נראה מיסי שימוש במכוניות חשמליות, אבל זה לא יהיה דומה לבלו, זה יהיה נמוך יותר. המכשול לקנות מכונית חדשה ובטוחה יותר ואולי חשמלית יהיה יחסית נמוך, בטח לא, המדינה היא לא זו שתציב את המכשול, אבל השימוש יהיה יותר יקר, בטח בשעות השיא, בטח במטרופולין, וככה אולי יותר אנשים יעברו את התחבורה הציבורית, וצריך להגיד, ככל שיש פחות מכוניות, התחבורה הציבורית עובדת יותר טוב, כי יש לה כבישים, יש לה מקום לעבוד בו, יותר קל לסמן נת"צים, אז
כנראה כן, ש... אבל זה לא שמוסיפים פה עוד הרבה מאוד נתיבים, ודאי זה לא אומר שהרכבת הקלה, ששוב, אנחנו רואים שיש פה עוד דחייה בהפעלתה.
נכון.
זה קורה, אגב, ראיתי לא מזמן איזשהו ניתוח שבודק את הנושא של הפעלת הרכבת הקלה בשבת. ונכתב שם שאם הרכבת הקלה לא תיסע בשבת, זה ימנע את הורדתה מהכביש של בערך 9,000 כלי רכב. לי זה נשמע יחסית מעט, 9,000 כלי רכב יורדים מהכביש כתוצאה מהפעלת הרכבת הקלה, אבל שוב, יכול להיות שזה קשור רק לזה שזה קו ראשון, ואם יום אחד יהיו עוד שני קווים בקווי מטרו, אז אפשר יהיה לדבר על באמת גיים צ'יינג'ר יותר משמעותי.
אני לא יודע על מה התבסס הניתוח, אבל הרכבת הקלה כמובן לא אמורה לפעול לבד. אם יש סל פתרונות שפועלים אולי גם בשבת, אבל כמו קווי אוטובוס, כמו car to go, הזכרת רכב לפי שעה, שאתה כן צריך מכונית לפעמים. הרכבת הקלה לא מגיעה לרעננה, למשל בשלב הזה, אז אתה יכול לבחור בכמה פתרונות, ואז כן, המכונית היא מוצר יקר מאוד. למה אנחנו צריכים לשלם עליו סכום קבוע אם אנחנו לא משתמשים בו?
כן.
השימוש בו הופך להיות לא נעים הרבה פעמים.
כן, אז כשבאמת בוחנים את זה ברשות המיסים ומנסים לברר את ההיתכנות של הדבר הזה, הם פועלים כמובן על אש קטנה, מבינים את הסיטואציה הפוליטית, לא רוצים פה אולי לעצבן אף אחד, אבל זה מסוג הדברים שהם, נגיד, נקרא להם חוצי מפלגות, או שזה מזוהה עם איזה צד מסוים?
יש לנו כאן בכלל בדיון על התחבורה בעיה חדשה שנוצרה והיא מצערת. שכל מה שקשור לפתרונות שתחבורה מקיימת, כלומר, ניסיון לשנות את הפירמידה, ניסיון להעדיף הולכי רגל, ניסיון לתת קדימות לעוד צורות של תחבורה, שבאמת יאפשרו לנו להשאיר את המכונית בבית, או אולי לגמרי להשאיר אותה בסוכנות הרכב, זה הפך להיות, צריך לומר, מזוהה עם השמאל, בעוד הימין, השמרנים אומרים לו, רגע, אנחנו רוצים לתת פתרונות לבעלי המכוניות, שהן הרסנים לטווח ארוך, אנחנו כבר מבינים שלהוסיף עוד מחלפים ועוד כבישים, רק גורמים לפקקים להתארך. אבל גם הבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות, ופתאום כל השיחה על תחליף, על למצוא משהו אחר שיעזורנו להגיע ולהתנייד באופנים אחרים, מתחיל להירגע. צריך לומר שהליכוד ובכלל כל הרבה מאוד מפלגות בכלל לא מדברות על שינויים בתחבורה, זה בכלל לא על האג'נדה. מעניין לראות מה יקרה כשהם יגיעו לשלטון, אם יגיעו לשלטון, האם הם יפתיעו כמו סמוטריץ' בשעתו, או אנחנו לא יודעים.
רגע, סמוטריץ' בשעתו תמך באגרות גודש?
סמוטריץ', אני לא זוכר לצורמה מה דעתו על אגרות גודש, הוא מאוד מאוד קידם נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית ונתיבים למכוניות רבות תפוסה. למרות התנגדות גדולה של תושבים, אולי זה גם קשור לאלקטורט שלו. סמוטריץ' לא תלוי בתושבים ברעננה או בהרצליה או בנתניה, ולכן היה לו קל לקדם דברים שהוא מאמין בהם, אני נדמה כך. עם מפלגה כמו הליכוד, שיש לה בסיס בוחרים, תרצה לקדם את זה, יכול להיות שהם יהיו זהירים יותר, כי חלק מהבוחרים שלהם נמצאים שם, יש שם ראשי ערים ש...
כן, לא, גם צריך לזכור שהמשמעות של... מדברים כל הזמן על קואליציה של 61 מנדטים, צריך לזכור שזו קואליציה מאוד מאוד, מאוד רופפת מאוד שבירה. ושבירה.
כן.
וכשהקואליציה היא כזו רופפת ושבירה, לא עושים דברים שיש בהם אלמנטים שהם לא פופולריים. אגרות גודל זה לא דבר פופולרי. נכון. מיסוי משקעות מתוקים או מיסוי כלי פלסטיק חד פעמיים, ודאי שזה לא נכון. פופולרי. אז כל הדברים האלה, שיש כאלה שיחנו אותם אולי פרוגרסיביים, או יותר, נקרא לזה, מסתכלים על דברים אחרים, קשה יותר להעביר אותם. זה אומר יותר פקקים. אז כדי לראות אם הרעיון הזה באמת יצא לפועל, נראה לי אגב שהוא גם לא יכול לצאת לפועל לבדו. כלומר, אתה לא יכול רק למסות את רכבי הליסינג, ולא לבוא ולהגיד, אם אנחנו ממסים לפי שימוש, אז למה לא מכוניות של עובדי ממשלה, למה לא... לעשות הסדרים שחלים על עוד קטגוריות.
שווי שימוש זה לכל המכוניות הצמודות. אני חושב שההבדל בין מכונית בליסינג למכונית אחרת, זה שהנהג לא משלם על הדלק. במכונית אחרת, עם מנוע בנזין, כמובן, חשמליות, זה סיפור שונה שגם עליו בוחנים הטלת מס, אתה משלם לפי שימוש, כי הבלו מייצג את השימוש, והבלו הוא מרבית מחיר הבנזין. אז זה בעצם הטרייד-אוף. כשיש לך כאן דלק ללא הגבלה, שזה מה שבפועל קורה בהרבה מוציאי רכב, או עם מגבלת קילומטרז של 35,000 קילומטר בשנה, הדברים באמת מופרכים, אז אתה לא חושב, אתה באמת לא חושב פעמיים לפני שאתה נוסע, כן. ואפילו הפוך. כבר אגב, שילמתי, בוא כן. ניסע.
אגב, צריך להזכיר רק שאת הבלו דווקא הוריד שר האוצר הנוכחי אביגדור ליברמן, כשראו שמחיר הדלק עובר את ה-8 שקלים. קורה אגב בעוד מקומות בעולם, בבריטניה יש גם כן חבילת סיבסוד מטורפת לאנרגיה, אחד הדברים שקשורים באמת גם למשבר שם, אבל זה נושא אחר. יפה, אנחנו נעקוב ונחכה לממשלה הבאה, כי זה לא יקרה ב-8 הימים הקרובים.
לגמרי לא.
דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת החדשות הגלובליות. לפני 9 שנים יצא לי לבקר בסין, יחד עם ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו. הוא פגש את עמיתו הסיני, נשיא סין, שי ג'ינפינג, והוא היה אז, נדמה לי, רק שנה בתפקיד, ולמהר מאוד הסבירו לנו שבסין, להבדיל מישראל, נשיא יכול לכהן רק 2 קדנציות של 5 שנים כל אחת, כלומר 10 שנים. ובאמת חשבתי שזה מה שיקרה, כי בסין הדברים מסודרים וברורים. אבל הנה מתברר שמצא חן בעיניו להישאר בתפקיד, ועכשיו הוא מעריך את הכהונה שלו, הוא הופך להיות חזק מאי פעם, וזה לא קורה בגלל הצלחה כלכלית, אלא ההפך. אז תתארי לנו את הסיטואציה, באיזה נסיבות זה קורה.
שי ג'ינפינג אכן שולט בסין כבר 10 שנים, בעצם הוא יושב ראש המפלגה הקומוניסטית, שזה בעצם התפקיד הרשמי, ובתפקיד הזה הוא בעצם הראש הביצועית, לא נשיא במובן של רפובליקה שהוא תפקיד סמלי. מאז כניסתו לתפקיד, באופן הדרגתי, הוא ביצר בעצם, כמו שעשו לא מעט אוטוקרטים אחרים, כמובן מלכתחילה סיני דיקטטורה, אבל היא דיקטטורה עם חוקים מאוד מאוד ברורים, שהשלטון בה עובר מיד ליד, שמנסה לא לרכז את הכוח בידיים של אדם אחד, וזה די הצליח להם בכמה עשורים האחרונים. הוא התחיל לבצר את הכוח שלו גם על ידי תיהורים של מתנגדים, כולל ממש התנגשויות כנראה והוצאות להורג, כל מיני קמפיינים אחרים לתהר אותם, וב-2018 הוא שכנע בעצם את המפלגה לבטל את הגבלות הכהונה. הייתה הגבלה של שתי כהונות, 10 שנים לכל היותר, והוא שכנע אותם לבטל את זה. ואז אמרו, הנה, הוא סולל את הדרך שלו לכהונה שלישית. עכשיו, אומרים שבעצם הוא מנסה להגיע לכהונה ללא הגבלה. זאת אומרת, להיות השליט האחד והיחידי של סין.
ואין מי שיעצור אותו? כלומר, המפלגה הקומוניסטית לא מספיק חזקה כדי לבלום את האספירציות המאוד אישיות שלו?
כשאנחנו רואים המפלגה הקומוניסטית, אנחנו בעצם מדברים על מנגנון עצום בהיקפו, שיש בו כל מיני פלגים. למשל, יש אנשים שיצאו ממה שנקרא תנועת הנוער של המפלגה הקומוניסטית, זה היה פלג שהיה מתנגד של שי, זאת אומרת, פלג אחר ממה שהוא היה שייך אליו. ולכן, בוא נגיד את זה ככה, היה שם מאבק כוח, מאבק כוח שנמשך שנים רבות, אבל שי יצא ממנו מנצח פעם אחר פעם, כאשר במרץ 2012, שהיה, אני אפשר להגיד, המתחרי העיקרי שלו בדרכו לכהונה השלישית, בו שילאי, פתאום נחשפה מעורבותו ברצח אדם בריטי בסין, הוא עמד למשפט ונדון למאסר עולם. מאוד מאוד נוח לשי, הסיפור הזה. ושילאי באמת היה, בו שילאי, סליחה, בו היה מהפלג היריב. עכשיו, הסיפור הוא שזה לא היה רק מאבק כוח בתוך המפלגה. מה שקרה זה ששי התחיל לייצב בדמותו גם את סין. סין לפניו הייתה בעצם מעצמה כלכלית עולה, אשר המנהיגים שלה עשו ככל יכולתם להביא לצמיחה ולשגשוג פנימי וחיצוני.
וגם אפילו להיפתח יחסית, אולם בדרכם הסינית, נכון. אבל להיפתח לעולם.
לעולם וגם פנימית, זאת אומרת, מימי דנג, היורש של מאו, היו רפורמות כלכליות שהפכו את סין לאחת הכלכלות הדינמיות, והמקדמות כאילו בצמיחה שלהן בעולם.
כן, אני זוכר שהם לא ירדו אף פעם מ8-9% צמיחה כל שנה, כלומר זה היה, כשהם עשו 6% זה נחשב מיתון כבד, כן? אבל עכשיו אנחנו מדברים על פחות מ4% כבר.
אני חושבת שבעשור סביב כניסתם לארגון הסחר העולמי, הם צמחו בקצב של 10% בשנה בממוצע, שזה משהו מדהים ומטורף, הוא הבנה בסין מעמד בינוני, הייתה שם יציאה מסיבית מעוני מרוד, וגם אתה רואה את התוצר לנפש שלהם שהוא גדל מאוד, הם התקדמו מאוד בכל מיני תעשיות, שהם היו פעם מדינה שיצרה מוצרים מאוד פשוטים ואפילו נחותים באיכות שלהם, הם הפכו למובילים בהמון המון תחומים, ובעצם לא רק למפעל הייצור של העולם במובן של לייצר טקסטיל וצעצועים, אלא מחשבים, שבבים, עוד תעשיות שדורשות הרבה יותר ידע, נפכו למעצמה של מחקר ושל פיתוח. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו רואים ששי מביא אג'נדה קצת אחרת לסין, ושאני אומרת קצת, אז אני אומרת את זה בציניות. שי מביא חזון לאומני מאוד, שסין בו היא אמורה להיות המדינה ששולטת בעולם, וששולטת זה, אתה יודע, זה פתוח לאינטרפרטציות. אבל הראשונה והדומיננטית.
אגב, יכול להיות שבאמת הרעיון הזה, שהוא באמת, הוא לא מוצא חן בעיני ארצות הברית במסגרת השליטה, אתה יודע, ההגמוניה העולמית, אז יש להם את התוכנית באמת להשתלט על נמלים ברחבי העולם. אנחנו אפילו גם חלק מהסיפור הזה עם נמל חיפה ונמל אשדוד, וזה גם זוכה כמובן לאיזה מין, לא יודע מלחמה קרה, אבל מאבק באמת בין ארצות הברית לסין. והשאלה היא, העובדה שארצות הברית נלחמת בעניין הזה, ואפילו נתנה הנחיות לישראל, תרגיעו מה שנקרא עם כמות השיתופי פעולה כלכליים והאסטרטגיים האלה עם סין, אם זה לא גורם לסין להיות קצת יותר בדלנית, וזה לא גורם לשי, גם כן להיות הרבה יותר, איך נקרא לזה, דיקטטור.
בטנגו הזה ללא ספק סין לא משחקת לבד. אי אפשר להצביע על אחת או אחרת בתור מי שהייתה ראשונה ששברה מהגלובליזציה ומהרצון להיות, איך נקרא לזה, משפחת עמים גדולה ומאושרת. זה מעורב מאוד, הנקודה היא כזו, בארצות הברית הבינו, ואנחנו מדברים על שנים אחורה, שסין מתחרה מבחינה כלכלית בארצות הברית, וזה מאיים על ארצות הברית, אם זה במחקר וחינוך ופריצות דרך מדעיות וטכנולוגיות, שיכולות תמיד גם להתגלגל הלאה לכוח צבאי, ודיברת על נמלים. סין הקימה נמלים עבור מדינות עניות רבות במקומות, כל מיני מקומות בעולם, באסיה ובאפריקה.
כן, קוראים לזה מיזם החגורה והדרך.
כדי לסלול כביכול את דרך המשי ולהביא לסגסוג, אלא שסין פשוט שופכת כסף במקומות שצריכים את הכסף הזה, ובעצם תוקעת, איך קוראים לזה, ראש חץ או עמדת קפיצה ליום אחד לצרכים אסטרטגיים שהם פחות, נגיד, נחמדים מאשר להרוויח כסף מלמכור סחורות. דרך אגב, גם צריך להביא בחשבון שהלאומנות של שי גרמה ל... שוב, אני לא אתאר את זה ביחס לשנים קודמות. יש היום דיכוי מתועד היטב של מיעוט מוסלמי באזורים מסוימים בסין. אנחנו מדברים על גולאגים בנוסח סובייטי, שבהם מחנות ריכוז וחינוך מחדש. יש השתקה של התנגדות, יש צנזורה קשה ביותר על אינטרנט, ואנחנו יודעים שהוא עשה קמפיין מאוד חזק כדי לרסן את חברות הענקיות הדיגיטליות של סין, שבאמת הגיעו להישגים יוצאים מגדר הרגיל, גם מסחריים וגם טכנולוגיים, והוא החליט להכניס אותם מתחת לעקב שלו.
אז רק שני דברים, כי אנחנו צריכים תכף להתקדם לסיום. אז קודם כל, ההידוק של האחיזה שלו בשלטון גרם לזה שבורסת הונג קונג יורדת היום בכמעט 7%. בורסת שנגחאי נופלת ב2%. מה זה אומר? הונג קונג זה הפרונט הקפיטליסטי החופשי של המדינה, וזה משקף פחות או יותר את מה שנגיד, נקרא לזה, המגזר היותר מתקדם כלכלית, איך הוא רואה את המשך אחיזתו של שי?
אז בסיום המסחר, שתי בורסות הגדולות בסין גם, שנזן שנגחאי, ירדו ב3%, שזה לא מעט. הונג קונג פשוט היא שוק יעד מאוד גדול למשקיעים זרים. היא ירדה יותר בגלל שמשקיעים זרים לוקחים את הכסף שלהם ויוצאים. הם לא רוצים להתעסק עם דיקטטור שממנה לפוליטבירו שלו, לקבינט ולראש, לכל התפקידים החשובים בסין, את היסמנים שלו, את אומרי ההן, את האנשים שמקורבים לו מסיבות פוליטיות, ולא מי שהיה עד עכשיו ראש הממשלה לי קצ'יאנג נחשב למה שנקרא סטדי הנד, הוא היה איש שהבין בכלכלה וטיפח את הסגסוג בסין, ועכשיו פתאום אנחנו רואים איזשהו שינוי כיוון לזה שהוא רוצה שליטה פוליטית מוחלטת, ומשקיעים זרים לא אוהבים את זה, הם רוצים הנהגה עם רציונל כלכלי, אנחנו ראינו את זה גם בבריטניה ובעוד מקומות בעולם, זה די דומה, האמת היא, למה שקרה בבריטניה.
אז ממש נסיים עם משפט על בריטניה, יכול להיות שנרחיב על זה יותר בימים הקרובים, רישי סונאק, הוא כנראה הולך להיות ראש ממשלת בריטניה, שר האוצר לשעבר, והתגובה בשווקים, תגובה טובה.
כן, סונאק מייצג, הוא בשר מבשורו של הממסד השמרני, הניאו-ליברלי, בוגר אוקספורד, אמנם הוא הודי במוצאו, אבל הוא איש האליטות הבריטיות, ושווקים אוהבים את זה, בניגוד נקרא לזה ימניים הרדיקליים של ליז טראס ואנשיה. מה שאפשר לציין, אחת הסיבות שהשווקים אולי עלו, זה שבוריס ג'ונסון, ויתר על מועמדותו לראשות הממשלה, זה ראש ממשלה שעזב, הוא דח בבושת פנים, ואם הוא היה חוזר ועוד מנצח, אז אנחנו היינו מקבלים בעצם סוג של תרלול על גבי תרלול, ואף אחד לא רוצה מזה. אבל אני חייב לציין, זה לא עוד הרגעה לא לבריטי ולא למי שצופים בהם.
זה קצר טווח, כן. אנחנו נמשיך עם זה גם כן, כמובן, בימים הקרובים. דפנה מאור, תודה רבה.
תודה.
שלום לאסא ששון.
שלום סמי.
אתה כותב שהציבור הישראלי הוא פרייר, אז קודם כל זה לא סקופ. אני חושב שאמרו את זה קודם לפניך.
סביר להניח.
כן, אבל אתה אומר את זה בהקשר ממש עדכני, הסיפור של העלאות הריבית, שגורם להרבה מאיתנו להעביר כסף לפקדונות בבנקים, שכדי לקבל באמת ריבית על הכסף הזה, אבל אתה אומר, אנחנו עושים טעות, תסביר למה ומדוע.
נכון, כשאנחנו מסתכלים על שוק הפקדונות, שוק החיסכון קצר הטווח, אותו שוק מאוד 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 סולידי, מלבד פקדונות בבנק יש מסתבר עוד אלטרנטיבה שנקראת קרן כספית, דיברנו עליה לא מעט, שהיום מגלמת תשואה מאוד מאוד יפה, בהינתן כמובן העלאות הריבית והתאמה. צריך להבין שברגע שאנחנו סוגרים את הכסף בפקדון, 3 חודשים, חצי שנה, שנה, והתחל תהליך של עליית ריבית, אנחנו למעשה הפסדנו כסף, כי סגרנו את הכסף בפקדון בריבית נמוכה יותר מהריבית החדשה שקורית תוך כדי הפיקדון, ולמעשה מי שמרוויח מזה זה אותו בנק שסגר לך את הפיקדון, והוא למעשה משתמש בכסף הזה כדי לגזור קופון במקום אחר על ידי מתן הלוואות.
רגע, אבל אנחנו יודעים שיש כל מיני סוגים של פיקדונות. יש פיקדון שבהם אומרים לך, זו הריבית, תגיד, נכון. תיקח, לא תיקח, זה לא משנה לי. ויש מקומות שבהם אומרים, הריבית היא פריים פלוס משהו, בדיוק. או פחות משהו, וכאן זה באמת, אם באמת הריבית עולה, אז אתה מקבל את מה שבנק ישראל מוסיף לנו לצורך.
אבל, ופה בא אבל השני, ברגע שאתה סוגר את הפיקדון, אתה לא יכול לגעת בו. זאת אומרת, שלושה חודשים הכסף אתה לא נוגע בו, לא יעזור לך שום דבר. להכין הזילות הזאת יש בשוק הון מחיר. הלכו וחישבו ברשות שוק ההון, והמחיר הוא תוספת של עוד 0.6% לשנה. זה המחיר שהגיעו ברשות שוק ההון, אפשר כמובן לדון אם זה 0.5 או 0.6, זה לא ממש משנה, אבל זה המחיר שאתה צריך לקבל כפרמיה מעל אלטרנטיבה שהיא נזילה. לכן כשהולכים לקרן הכספית, ואנחנו מדברים כל הזמן במונחים שנתיים, כן, חשוב להבין את זה, פתאום אתה רואה שבקרנות הכספיות, התשואה הגלומה לשנה היא 2.8%. אתה אומר, אוקיי, וזה נזיל לי ברמה יומית. זה אומר שכל פיקדון שהוא לא נזיל, צריך לתת לי עוד 0.6 מעל הדבר הזה.
רגע, אוקיי, נזילות זה יפה, אבל אם אני יורד, נגיד שזה אוטובוס שנוסע לאורך שנה, ואני יורד אחרי 3 חודשים, האם אני אקבל רבע מתוך התשואה שאתה דיברת עליה?
כן.
או שזה לא באמת מובטח?
זה לא מובטח כי זה שוק ההון והתשואות יכולות לעלות ויכולות לרדת. יכול להיווצר לך אם עכשיו יהיה תהליך של הפחתת ריבית, נגיד, אז יהיה לך רבע חון מאוד גדול, כי החזקת נכסים עם תשואה יותר גבוהה, אז יהיה להם ביקוש. ולכן הדברים האלה יכולים לזוז. שוב, בקרנות כספיות, בגלל המוצר הזה, בגלל שהוא מוצר מאוד מאוד סולידי, בגלל שהוא מוצר שמחזיקים בו נכסים לעד 3 חודשים, התנוזדות לא יהיו כאלה גדולות.
כלומר, אנחנו יודעים שהרצועה בדרך כלל סיכון שווה סיכוי, אבל נכון. אתה אומר, העובדה שהצועה הגלומה היא 2.8%.
זה נכון להיום.
כן, נכון להיום. זה לא אומר שאני אשים את הכסף שלי בקרן כספית, ופתאום אני אתקל בצועה של מינוס 2.8%.
לא, יכול מאוד להיות שיש איזושהי ירידה קלה אם יהיה תיקון כזה או אחר בשוק.
של כמה עשיריות בודדות?
אפילו לא.
ובכל מקרה, בוודאות, אני לא יודע אם מוחלטת, אבל ודאות כמעט מוחלטת, התשואה בקרן הכספית תמיד תהיה גבוהה יותר מהפקדונות, או שזה מצב שוק נוכחי, כי הבנקים עוד לא הפנימו, שצריך לתת לנו ריביות גבוהות יותר.
בדיוק. זה לא בהכרח נכון באופן תמידי. זה המצב שקיים היום בשוק. היו כבר מצבים שבהם התשואה בקרנות הכספיות הייתה נמוכה יותר מהתשואות בפקדונות. היו מצבים כמו היום שהצועה בקרנות הכספיות גבוהה יותר מהפקדונות, אבל זה עוד מוצר שצריך לבוא כשבייחוד כשאנחנו רואים ש-50 מיליארד שקל בחודש זרמו לפקדונות, איך רק 6 מיליארד שקל או 7 מיליארד שקל זרמו לקרנות הכספיות? כלומר, מישהו פה לא עשה את העבודה, והסיבה שאתה לא עושה את העבודה הזאת, כי א', לא בא לך לעשות את זה, ב', לבנקים אין שום אינטרס למכור את הקרנות הכספיות, הם לא מרוויחים מהם כסף, גימל, יש מה שנקרא, מה שכתבנו היום. אם בנק מגלה של איזה יועץ השקעות מסוים, יש 15% במה שמכונה נזילות. מה זה נזילות? כסף שלא מושקע. הגיוני בכזאת תקופה, שווקים עולים, שווקים יורדים, אתה אומר, בוא נשים איזשהו סכום מסוים לצד, ננצל הזדמנויות, שווקים יקרסו, כמו שקורה עכשיו בבורסה הסינית, אולי הזדמנות להיכנס, אולי בעוד שבוע איזה הזדמנות. נשים את זה בנזילות, הוא מקבל טלפון מהנהלה, שאומרת לו, אדוני, חשבון של מר איקס נמצא בנזילות, אנא, טפל בזה. אז מה הוא יטפל בזה? אם היה שם בקרן כספית, שזה המקום הנכון לחנות בנזילות, אחלה, אבל הבנק לא מחשיב את זה כפתרון נכון, הוא למעשה אומר לו, לא, אתה רוצה לשים בנזילות שיחשב? פיקדון ל3 חודשים בבנק. ברור, הרי אנחנו יודעים שבפיקדון הבנק מרוויח הרבה הרבה יותר, הרי מקבל בדיוק את אותו, עם אותו כסף, הוא נותן הלוואה בריבית של 7%, 8%, 9%, 10%.
רגע, אבל שנייה, אני זוכר שהבנקים צריכים לתת לך ייעוץ השקעות ברור. שאינו מוטה, ודאי לא מוטה על ידי שיקוליהם האינטרסנטיים של לשים אצלם את הכסף. הם אמורים להגיד לך, תשמע, אתה רוצה מכשיר סולידי? אז אלה האופציות, ובין השאר גם לתאר את הקרנות הכספיות. השאלה אם הם עושים את זה.
אז חבל שזה לא קורה כמו שזה היה צריך לקרות. אחרת לא היינו רואים 50 מיליארד שקל זורם לפקדונות בבנקים, ורק 7 מיליארד שקל הולך הקרנות כספיות. סביר להניח שיש משהו קצת יותר מוזר.
אבל תשמע, אני נוטה לתת לציבור הרבה יותר קרדיט בהרבה מאוד דברים, ממה שנותנים להם בדרך כלל כשמדברים.
חבל, במקרה הזה לא צריך לתת לו קרדיט.
אז תשמע, אז יש עיוותים הרבה פעמים, אבל אני חושב שעיוותים, כשהם, לאורך זמן הם לא מתקיימים, כי בסופו של דבר, אותם פריירים שאתה מתאר, מתישהו מישהו פוקח את עיניהם, והם מבינים שיש פה פשוט בזבוז של, 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 של כסף, או בוא נאמר, תשואה שנמצאת ממש בהישג יד, אתה מוותר עליה. השאלה, אם זה קורה בגלל התערבות של פיקוח, שבאה ואומרת לבנקים, חברים, תתחילו לשלם ללקוחות שלכם את מה שבאמת מוצדק על פי הריביות ומצב השוק, או שזה פשוט הציבור הוא יותר חכם, איזה חוכמת המונים, שבסופו של דבר אומר, תגיד, מה, אתה פרייר? מה, אתה מקבל פה אחוז בבנק, כשאפשר לקבל כמעט 3% בקרן כספית?
סמי, כמה אנשים עוברים בנקים?
2-3% בשנה. יפה. ואגב, הרבה פעמים הסיבה היא טכנית לחלוטין. בדיוק. מישהו עבר דירה, מישהו בדיוק. התחתן.
זה מתחיל מזה. האוריינות, או מה שנקרא הבנה הפיננסית.
לא, אבל יש הבדל בין לעבור בנק, שזה נגיד פעולה יותר מסורבלת, למרות שפישטו אותה עם השנים, ובין להעביר כסף, להגיד, תעביר לי 50,000 שקל מפה לשם, וזה לא דורש יותר מדי פעולות.
זה לא מעניין את האנשים. כשאתה מדבר עם אנשים על קרנות כספיות, כמו שאמרת לו, קרן כספית, טק, יש מתג שם במוח של מרבית האנשים שקווה. לא מעניין אותו. מה שהבנקאי יגיד לי. לבנקאים יש פה עוד בעיה. מרבית האנשים נפגשים עם הבנקאי, לא עם יועץ ההשקעות. עכשיו, למה ההפרדה הזאת חשובה? למרות שבנקאי יכול למכור לך פיקדון, יועץ, היחידי שיכול למכור לך קרן כספית זה יועץ ההשקעות, אלא אם כן אתה מבקש את זה. הבנקאי לא רשאי למכור לך קרן כספית, לכן הוא גם לא יציג לך את זה כחלק מהפתרון. אבל את הפיקדון, האלטרנטיבה, הבנקאית, זה כן, זה הוא יכול לעשות, זה אין שום בעיה. זה יוצר עיוות, כי מה לעשות, כמות יועצי השקעות בבנקים נמוכה באופן משמעותי מכמות הבנקאים שנמצאת בבנקים, גם הבנקאים שמקבלים, ואני יודע את זה מחמותי, היא מקבלת כל יום 5 טלפונים, יש לך כסף בפיקדון, בואי תקחי הלוואה, בואי תקחי זה, בואי תשים את הכסף בפיקדון. בשום מקרה לא מוזכר הנושא הזה של קרן כספית, כי מי שמדבר איתה זה הבנקאי ולא יועץ ההשקעות. לכן העיוות הזה יוצר מצב שבו ממילא הפתרון הזה לא נמצא בסולם הפתרונות של שמוצג בפני הציבור. וחבל, כי הוא בסופו של דבר מפסיד מזה.
כן, צריך רק להגיד עוד משהו על קרנות כספיות. יש בדרך כלל דמי ניהול, הם לא גבוהים.
נכון. ועדיין פערי הריביות אחרי דמי הניהול, לטובת הקרנות הכספיות.
בניקוי דמי ניהול, מה שנקרא, עדיין יש פערי ריביות. אגב, העובדה שהם לא גבוהים, זו אחת הסיבות שהבנקים אומרים, אין פה בשר, אז אני מעדיף לא להעביר את הלקוחות לקרנות כספיות.
כשיצא המוצר הזה לפני, ב-2008, של הקרנות הכספיות, מראש הוחלט שהבנקים לא יגבו בגינו עמלות, משום צורה שהיא לא דמי ניהול כמו שמקבלים מקרנות, אחוז בדמי הניהול כמו שמקבלים מקרנות אחרות, ולא עמלת נייר ערך של קנייה ומחירה. אין. נטו מוצר פשוט, דרך אגב, מה שנקרא Money Market Fund בכל העולם, זה אחד המוצרים הכי גדולים, הכי פופולריים בארצות הברית, אפילו אתה יכול לקבל כרטיס אשראי על הקרן הכספית שלך, כלומר אתה מחליט מאיפה למשוך את הכסף, מהחשבון, מהקרן הכספית. כלומר, זה בהחלט מוצר מאוד מאוד מוכר. משום מה, אצלנו בארץ, איך אומרים, הבנקים לא מרוויחים, אז אין שום סיבה למכור אותו, כן. גם אם זה טוב לציבור.
לסיום, רק צריך להגיד שקרן כספית היא בעצם, היא קרן נאמנות לכל וגם, דבר ועניין, ולכן דבר רק יועצי השקעות בדיוק. צריכים לשווק אותה, אבל אולי צריך לסווג אותה אחרת, אם היא באמת כזה מכשיר סולידי, שהאקוויוולנט לפקדונות בנקאיים.
אני מסכים איתך לגמרי, ופה מעניין מה יש לרשות ניירות ערך להגיד, הם כרגע לא בדיוק בוחנים את הנושא.
הם לא בוחנים את הנושא, טוב, אז שווה באמת שיבחנו את הנושא. תעקוב ואסה, כי נראה לי שיש פה הרבה מאוד בשר, ואם אנחנו לא נעיר את עיני הציבור, יכול להיות שהרבה מאוד כסף לגמרי. ילך פה לאיבוד. תודה רבה.
בבקשה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה לדן ברומר ומאיה בניסן שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר, תודה ולהתראות.